שלושת הדוברים הבאים, כולם יושבים בשלב כזה או אחר של חייהם. הרב משה רט, חודש יוגב במכון, אחד גם הרב יבץ, ואם אני אקצר יותר ותיק, עוד מעידן הפיזיקה שלנו, אז אני מאוד שמח לפגוש אותם פה שוב. הרב משה ידבר קצת על ענייני ההשגחה, זה אחד הנושאים הטעונים בסתר השני. הוויכוח הזה מתנהל בינינו כבר גם באינטרנט, ואני חושב שמי שירצה יוכל גם להשלים את זה שם, באתר שלו, באתר שלי, אבל אני רוצה להזמין אותו, הוא איש מכון ידעיה, גמר פה דוקטורט, גם למד אצלנו פה במכון, ובבקשה.
יש מדרש ידוע שבתור ילד מאוד הצחיק אותי, מדרש שמתקשר גם בפרשת זכור שאנחנו קוראים השבת, מדרש על משל על ילד שאביו לוקח אותו על כתפיו והולך איתו בשוק, וכל מה שהילד מבקש אבא שלו נותן לו, אומר אבא תן לי פירות, נותן לו פירות, אבא תן לי ממתקים, נותן לו ממתקים, ככה הולכים בשוק, ואז הם פוגשים איזה אדם אחד ושואל הילד את האיש הזה, תגיד ראית אולי את אבא שלי? אז שומע את זה אבי ואומר ככה, אני מרכיב אותך על כתפיים ואתה שואל, ראית את אבא שלי? ילד משליך אותו מכתפיו ובא הכלב ונושך אותו. באופן דומה, בני ישראל הולכים במדבר, קדוש ברוך הוא נותן להם ענני כבוד, מן וצלב, ואז הם שואלים, יש השם בקרבנו עם עין? אומר הקדוש ברוך הוא, ככה מיד ויבוא המלך ויעניש אותו. שבתור ילד זה באמת נשמע מצחיק, הציור הזה של ילד שרוכב על הכתפיים של אבי ושואל מישהו, ראית את אבא שלי? אבל מסתבר שהצחוק הזה, יש כאלה שלוקחים אותו ברצינות. הרב מיכי, כמו שהזכיר קודם, אנחנו מכירים כבר שנים, למדתי אצלו פה במכון, למדתי הרבה מהספרים שלו, אנחנו שנינו חברים במכון ידעיה, אבל בנושא הזה של השגחה הפרטית, אני נאלץ לחלוק עליו בצורה מאוד חריפה. מי שלא מכיר, לא קרא עדיין את הגישה של הרב מיכאל להשגחה הפרטית, אפשר לסכן במשפט אחד כלשונו שלו, עזב השם את הארץ. מה הכוונה עזב השם את הארץ? יש אלוקים, יש הקדוש ברוך הוא, הוא ברא את העולם, הוא אכן ניהל את העולם בתקופת התנ"ך, אולי בתקופת חז"ל, התערב, השגיח, חולה ניסים וכן הלאה, אבל בשלב כלשהו החליט להפסיק להתערב בבריאה, והסתלק מהעולם. הוא עדיין יודע מה קורה, הוא מודע לכל מה שאנחנו עושים פה, אבל לא מתערב, אלא משאיר לחוקי הטבע לנהל את המציאות. התוצאה של האמירה הקיצונית הזאת, הפרשה הזאת, בעצם אומרת שכל מה שקורה לנו זה לא בהשגחה, זה לא מכוון מלמעלה, אין פה איזה יד אלוקית שמנהלת את העניינים, לא ברמת הפרט ולא ברמת הכלל, אלא הכל זה חוקי טבע, סטטיסטיקה, מקרה וכן הלאה. שההשלכה עוד יותר חמורה שנובעת מזה, היא בעצם שהתפילות לא עוזרות, הקדוש ברוך הוא לא עונה לתפילות. אנחנו יכולים להתפלל ולצור כמה שאנחנו רוצים, הוא לא יתערב. תפילה יכולה להיות טובה אולי בתור הודעה, בתור יחס של קרבה, אבל התפילות לא יענו. זו הגישה בהחלט מזעזעת שהרב מיכי מציג בספרים שלו. ומה שאני רוצה לראות עכשיו זה שהגישה הזאת לא רק שהיא מזיקה, מבחינת הנזק האמוני שהיא גורמת, אלא שגם אין לה שום דבר למעשה שהיא מתבססת עליה. למה בעצם טוען הרב מיכי שעזב השם את הארץ? למה הוא טוען שאין השגחה, שאין התקרבות אלוקית במציאות? התשובה היא מאוד פשוטה, מכיוון שהוא לא רואה אותה. מסתכל על המציאות, אומר הרב מיכי, ואנחנו לא רואים התערבות אלוקית, רואים טבע, רואים חוקיות, רואים סטטיסטיקה, לא רואים השגחה אלוקית. אז אם לא רואים, סימן שאין. טוב, וכמובן שהרב מיכי יודע טוב מאוד שלא ראינו אין הראיה, כן, יש הרבה סיבות שיכולות להיות למה אנחנו לא רואים משהו ובכל זאת הוא קיים, כן, גם את הקדוש ברוך הוא אנחנו לא רואים. אלא מה, מקדים הרב מיכי ואומר עוד הנחה אחת, נכון שאם יש לנו סיבה טובה להאמין במשהו, אז גם אם אנחנו לא רואים אותו אפשר להסביר למה לא רואים אותו והוא עדיין קיים. אבל במקרה הזה, לא רק שאנחנו לא רואים השגחה, לא רק שלא רואים התערבות, גם אין לנו שום סיבה בכלל לחשוב שיש התערבות אלוקית. עצם הרעיון של התערבות אלוקית, אומר הרב מיכי, זה רעיון שאין לו שום בסיס, אין שום סיבה, אין שום הווה אמינא בכלל לחשוב שיש התערבות אלוקית במציאות. ולכן ממילא כל ניסיון, מכיוון שגם אין סיבה לחשוב שיש התערבות אלוקית, וגם אנחנו לא רואים התערבות אלוקית לדבריו, אז ממילא המסקנה המתבקשת שאכן עזב השם את הארץ ואין התערבות אלוקית, אולי פעם הייתה, היום לא. זאת אומרת, אם אנחנו נחלק את הטענה הזאת לשני חלקים, יש בה בעצם מרכיב הנחה אפריורית, והנחה הפוסטריורית. ההנחה הפריורית, זאת אומרת הנחה שאנחנו ניגשים איתה לדברים עוד לפני שבדקנו את המציאות, וההנחה הפריורית זאת אומרת שהאמונה בקיומה של התרבות אלוקית היא אמונה מוזרה, הזויה, מופרכת, אין לנו שום סיבה להניח אותה הפריורית עוד לפני שבדקנו בכלל. ממילא, מזה נובע שכשאנחנו ניגשים לחלק האפוסטריורי, בודקים את המציאות, אנחנו ניגשים בהרבה יותר ספקנות וחשדנות מאשר אם ההנחה האפריורית שלנו הייתה שונה. ושני הדברים קשורים אחד לשני. אם אני מניח אפריורית שזה כן סביר שיש השגחה, שזה הגיוני, שזה מתקבל על הדעת, אני אקבל הרבה יותר בקלות ראיות לכך. כל מיני דברים שאני יכול לפרש אותם כסימן להשגחה, אני אכן אפרש אותם כאישוש להשגחה. אבל אם מראש אני יוצא מנקודת הנחה שזה אמונה מוזרה שאין לה שום בסיס, אז אני אצטרך מאוד מאוד להתאמץ בשביל באמת להוכיח שאכן יש השגחה והתערבות. לכן שתי ההנחות הללו, ההנחה הפוסטריורית שלא סביר וההנחה הפוסטריורית שלא רואים השגחה, כולכות אחת בשנייה, כאשר המוקד בעצם השורש של כל התפיסה שהרב מיכי מציג, זו אותה הנחה הפריורית שאין שום סיבה להאמין שאלוקים מתערב במציאות. ולכן את ההנחה הזאת אני רוצה לתקוף עכשיו. אם אנחנו קוראים לספרים בדברים שהרב כתב בספרו, ועוד יותר מזה באתר שלו, שם הוא מתבטא בצורה הרבה יותר חריפה ובוטה, הוא מתייחס שם באמונה בהתערבות אלוקית כאל משהו הזוי לחלוטין, כאילו מי בכלל יעלה בדעתו שיש דבר כזה התערבות אלוקית במציאות. הוא לא מהסס להשוות את זה למושגים אתאיסטיים כמו קנקן התא המעופף של רסל, כן? הפילוסוף האתאיסט ברטרנד רסל אמר שזה כמו שמישהו יבוא וינסה לשכנע אותי שיש איזה קנקן תא שמעופף מסביב לגרח. אולי יש, כן, זה שאנחנו לא רואים אותו, זה בגלל שהוא קטן ורחוק, אבל ברור שזה דבר כל כך מוזר שהפריורית נשמע לי מופרך. למה שאני אניח שיש דבר כזה, כן? מבחינתו של הרב מיכי, האמונה בהתערבות אלוקית היא מוזרה וחסרת בסיס כמו אותו קנקן תא מעופף, כמו להאמין שיש איזה פיות שקופות שמתעופפות בסביב לצדק, למה שאני בכלל אעלה בלעתי דבר כזה? עכשיו, אם מי שהיה טוען את הטענה הזאת, זה היה איזה אתאיסט הרדקור כזה, איזה ריצ'רד דוקינס ככה, שלא מאמין לא באלוקים ולא בתנ"ך ולא בניסים ולא בשום דבר, אז מגולת גם אותה יקרה אוקיי, אתה צודק. כשמסתכלים על העולם מזווית כזו אתאיסטית, אז באמת אתה צודק שהשגחה האלוקית זה ישמע משהו מוזר, משהו חריג, אני לא הייתי מנסה לשכנע אותך עד שלא נעבור את השלבים המוקדמים קודם, שיש אלוקים ושהוא ברא את העולם וכן הלאה. אבל הרב מיכי, שאתה תטען כזה דבר, בוא נשאל, נלך לפי הסדר. הרב מיכי, לשיטתך יש אלוקים? כן? הוא ברא את העולם? כן? הוא יכול להתערב במציאות? בוודאי, הכל יכול. הוא התערב בעבר במציאות? בוודאי, מקבל שכתוב בתנ"ך, הכל מקבלים, חולי ניסים, התערב במציאות. הוא מסוגל להתערב בהווה במציאות? כן, בוודאי, אם הוא רוצה, הוא כל יכול. האם הוא מתערב לפעמים, לעתים רחוקות במציאות? גם את זה הרב מיכי לא שונה, הוא אומר, אי אפשר לשמוע שספורדית הוא מתערב גם לפעמים במציאות. אוקיי, אז אולי הוא מתערב במציאות קצת יותר מזה? מה פתאום? זה הזוי לגמרי, איך בכלל אתה חושב דבר כזה? סליחה, אם כבר קיבלנו שיש אלוקים, ושהוא התערב בעבר במציאות, ושהוא מסוגל להתערב במציאות, ושהוא גם אולי אפילו יוצא את זה היום, אז למה שאפריורית ההנחה שהוא מתערב קצת יותר מזה, תהיה כל כך מופרכת והזויה? בסדר, אולי היא לא מחויבת, בוא נבדוק אם הוא עושה את זה או לא, אבל אפריורית להגיד שזה מופרך והזוי כמו קנקן תא מעופף? למה? מה יותר סביר מלהניח, העמד דבר על חזקתו, כן הרב מיכי אוהב להשתמש בעקרונות הלכתיים בדיונים המחשבתיים, אז יש לנו עיקרון שמקובל בהלכה בהרבה תחומים, העמד דבר על חזקתו. אם אנחנו מסכימים שהחזקה זה שאלוקים בעבר התערב במציאות, ניהל את העולם, עד שלא יוכח אחרת, ההנחה היא שהוא ממשיך לעשות את זה. מי שרוצה לטעון שהוא פתאום הפסיק בתאריך מסוים לא ידוע, עליו חובת ההוכחה. אז שוב, אם זה היה אתאיסט שאומר אף פעם לא היה אלוקים ולא התערב, זה דבר אחד. ברגע שאתה מסכים שיש אלוקים, ושהוא יכול להתערב, ושהוא יתערב בעבר ואולי גם יתערב בהווה, אז אתה לא יכול לבוא ולטעון שהפריורית האמונה הזאת היא מופרכת. אתה יכול להגיד שאני חושב שזה השתנה, אתה יכול להגיד שהיא לא נכונה, אבל אתה לא יכול להגיד הפריורית שהיא מופרכת והזויה כמו איזה קנקן תא מעופף. כן? אפשר להגיד, טוב, בגיל הרב מיכי, בסדר, יש גם נבואה הייתה פעם וניסים היו פעם ונפסיקו, היום אין נבואה וניסים, אז כמו שזה השם יפסיק, אולי גם הוא יפסיק להתערב בעולם. אז א', זה שאולי הוא יפסיק זה עדיין לא אומר שבטוח, יש לנו ספק, נשארים פה עם החזקה, אתה צריך להוכיח, לא מצליח להגיד שאולי. דבר שני, צריך לזכור שגם בתקופת התנ"ך, ניסים ונבואה היו דברים חריגים, זה לא שכל הזמן היו אותם. היו מאות שנים בתקופת התנ"ך שלא הייתה בהם נבואה ולא היו ניסים, אומר המשורר בתהילים, אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא ולא איתנו יודע עד מה. זאת אומרת, זה לא שפעם תמיד היו ניסים, ניסים תמיד היו דברים חריגים, גם נבואה. אבל השגחה, האמונה הפשוטה הזאת שאלוקים הוא מלך העולם וכמלך הוא מנהל את העולם, זה אמונה שמופיעה בפשטות לכל אורך התנ"ך. אלוקים הוא משיב הרוח, מוריד הגשם, כשמי שנכנסת להיריון, אלוקים נתן להיריון. כשיש יורד גשם ויש תבואה, אלוקים פקד את עמו לתת להם לחם במגילת רות. כל דבר שקורה, אלוקים עושה אותו. כן? יוסף אומר לאחים שלו, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים. הנביאים אומרים, בשם השם אני מעלה עליכם את מלך בבל ומלך אשור, אלוקים הוא זה שמנהל כל דבר שקורה בעולם. זאת אומרת שהאמונה הזאת שאלוקים מתערב, זה לא איזה ניסים חריגים או משהו כזה, זה חלק מעצם היותו אלוקים, חלק מעצם אותו. לבוא ולטעון שפתאום הוא הפסיק את זה, אחרי שכבר הסכמת שהוא קיים ושהוא עשה את זה בעבר, חובה והוכחה מוטלת עליך. וזה ודאי אפריורית או לפני שבדקנו, זה לא דבר הזוי ומפורך בכלל. אז זה לגבי החלק הראשון, וכבר די בזה כדי לשלול את הטענה האפריורית שהאמונה היא דבר הזוי ומופרך כמו רנקן תנו. אבל יותר מזה, יש לנו עוד סיבות להניח אפריורית שאכן יש השגחה והתרבות אלוקית. הסיבה השנייה, מעבר לתנ"ך, זה עצם העובדה של גדולי ישראל, רוב מוחלט של גדולי ישראל לאורך הדורות, האמינו בהשגחה הפרטית. הרב מיכי, כדרכו, אומר, לא מעניין אותי מה הם האמינו, דעתם אינה שווה יותר מדעתי, גם גדולי ישראל יכולים לטעות וכן הלאה. אז פה קודם כל, אני לא מסכים איתו בזה. אני חושב שגדולי ישראל, רבים מהם, הם לא רק אנשים עם שכל חריף, אלא גם אנשים שיש להם אינטואיציות רוחניות, רוח הקודש לפעמים, מה שנקרא אינטליגנציה רוחנית, כמו שיש חוש מוזיקאי, כן? יבוא באדם ויגיד, הקשבתי לבטהובן ובאך, בעיניי הם סתם גרועים. בסדר, אתה כנראה חסר לך חוש מוזיקאי, אני מסכים שאתה לא שומע, אבל יש אנשים יותר רגישים, שומעים דברים יותר טוב, ואותם גדולי ישראל, שהייתה להם רוח הקודש, שהיו להם גילויים אלוקיים, הייתה להם אינטליגנציה רוחנית גבוהה, כאשר הם הסתכלו במציאות, הם ראו בהשגחה, הם ראו בתבניות, הם ראו בדברים. עכשיו, יכול להיות שהם טעו, אני לא אומר שכל מה שמישהו אמר זה בהכרח נכון, אבל שוב, אם אתה רוצה שאני אקבל את זה שהם טעו, זה לא מספיק שתגיד לי הם יכולים לטעות. תוכיח לי שהם טעו, תראה לי שהם טעו, אחרת למה שאני אקבל את דעתך על פני דעתם? רק כי יכול להיות שהם טעו, אבל יכול להיות שאתה טועה. ולכן, העובדה הזאת של גדולי ישראל האמינו בהשגחה, גם אם בצורות שונות, גם אם בהיקפים שונים, אם זה על כל פרט, או רק על אנשים מסוימים, או רק על עם ישראל, עדיין העובדה שכולם תפסו את השגחה כקורית במציאות, ואפילו פרשו רואים מסוימים במציאה, זה כבר סיבה שגם אם אני לא בשלב הפוסטריורי, אלא אני לא מוכיח שיש השגחה, ברמה הפריורית זה הופך את האמונה בהשגחה לדבר סביר ולא מופרך. והנקודה השלישית היא הנקודה של האינטואיציות. כן, הרב מיכי אוהב לדבר על אינטואיציות, בספרים שלו לתת להם כבוד במקום, ומה לנו אינטואיציה יותר רווחת, משל האינטואיציה הפשוטה, שהרבה מאוד אנשים בעולם מכירים בה, שאכן יש אלוקים, יש משמעות לדברים שקורים, שאלוקים מתערב בחייהם, מוביל אותם, מדריך אותם וכן הלאה. עד כדי כך, האינטואיציה הזאת רווחת שיש פסיכולוגים שטוענים שאין אתאיסטים אמיתיים בעולם. גם אתאיסט שמגדיר עצמו כאתאיסט, צורות החשיבה שלו במובנים מסוימים מתייחסות למציאות כאל בעלת משמעות, כאל מכוונת וכן הלאה, וידועות האמרות אין אתאיסטים בשוחות, אין אתאיסטים במטוס מתרסק, אדם בשעת סכנה, פונה בצעקה אל אלוקים, מתוך איזו אינטואיציה עמוקה שזה יכול לעזור. מה אומר הרב מיכי? זה לא אינטואיציות. הוא אומר, זה התוצאות של שטיפת מוח, של חינוך דתי, של השפעה דתית, שהשפיעו על אנשים, גמרו להם לחשוב בצורה כזאת, אבל זה לא באמת אינטואיציה שאפשר לתמוך עליה. אני לא מקבל את זה. עובדה היא, כמו שאמרנו, שגם אנשים חילונים גבורים, גם אתאיסטים, הרבה מהם לפעמים חוזרים בתשובה בדיוק בגלל זה, שהם כן מרגישים וחווים את אלוקים ברמה הפרטית שלהם. הרבה סיפורים של חוזרים בתשובה אומרים, אני הרגשתי שיש יד מכוונת בחיים שלי, הרגשתי שדברים קורים לא במקרה, לפי תוכנית וכן הלאה. ואז הלכתי לחפש והגעתי לדת וחזרתי בתשובה. להגיד שכל זה שטיפת מוח וכן הלאה, זה לא מקובל עדיין, וכמו שאמרתי, גם אם זה דבר שהוא נובע מהדתות, בואו נשאל את עצמנו, למה הדתות צריכו להצלחה כזאת גדולה? למה כל האנשים בעולם עד עידן המודרני היו דתיים? במידה רבה, כי האמונה הזאת שיש כוח שברא את העולם ומנהיג אותו, היא כל כך פשוטה וכל כך טבעית ולא מופרכת והזויה, שכל האנשים יאמינו בה, גם אם בצורות כאלה ואחרות, בצורה אל אחד או הרבה אלים, אבל האמונה הזאת, האינטואיציה הזאת היא כל כך פשוטה, שהיא מוסכמת ומקובלת על כל העולם, ודאי על כל הדתיים, וגם על הרבה חילונים, וגם הכאלה שמתכחשים אליה. לסיכום, החלק הראשון הזה, עד כאן דיברנו על השלב האפריורי. זאת אומרת, לפני שאנחנו בודקים אם אנחנו רואים השגחה והתערבות אלוקית במציאות או לא, אנחנו בודקים האם עצם הרעיון הזה הוא מופרך או לא, וחד משמעית הרעיון הזה במסגרת ההנחות שהרב מיכי עצמו מקבל, זה לא הרעיון מופרך ומוזר. אם מסכימים שיש אלוקים ושהתנ"ך נכון, היו ניסים וכן הלאה, אין שום סיבה להניח אפריורית שזה יתבטל, זה בטח לא רעיון מוזר. כל שכן שגדולי ישראל, שאני מאמין ברוח הקודש שלהם, באינטליגנציה הרוחנית שלהם, לא חזרו, ממשיכים לאשש את ההשגחה, כולל בימינו אנו, כל שכן שזו אינטואיציה רווחת אצל הרבה אנשים, שאני לא מקבל את הטענה שזה רק שטיפת מוח דתית, זה משהו הרבה יותר עמוק, התחושה שיש יד מכוונת, שדברים לא קורים במקרה, כל אדם שאומר, הלוואי שיהיה ככה וככה, הוא בעצם סוג של מתפלל. כל אדם שאומר, הצדק ינצח בסוף, הוא בעצם מאמין שיש השגחה שתוביל לניצחון הצדק. כל הדברים האלה מאוד מאוד אינטואיטיביים, ולכן שוב חובת הוכחה על מי שטוען שזה אמונה מופרכת. עד כאן לגבי הצד האפריורי. אחרי שיראינו שבאמת זו לא אמונה מופרכת, בואו נבדוק האם גם רואים אותה בשטח. בואו נסתכל על המציאות עכשיו, הפוסט-טריורית, ונראה האם אנחנו רואים השגחה בפועל. ופה הרב מיכי עושה משהו לגמרי לא הוגן. מה הוא עושה? אומר הרב מיכי, יש חוקי טבע בעולם, ואני עושה דיכוטומיה חד משמעית בין חוקי טבע בסיבות טבעיות לבין השגחה. מבחינתי הוא אומר, כל דבר שיש לו סיבות טבעיות זה לא השגחה, זה הטבע גרם. מה אני מוכן לקבל בתור השגחה? רק דבר שאין לו סיבה טבעית, שהוא נס גלוי ששובר את חוקי הטבע. רק אם אני אראה דבר כזה, אני מוכן לקבל שיש השגחה. למה זה לא הוגן? כי כשמדברים על השגחה, לא על זה מדברים. יש ניסים, נכון, כולם מסכימים שניסים גלויים כמו קריאת ים סוף, או מתי שנהפך לנחש שלא כל כך קורים היום, אם בכלל. אבל לא על זה מדברים שיש השגחה. רוב ההשגחה מתנהלת באופן של ניסים נסתרים. דברים קטנים שאשר מכוון מאחורי הקלעים בלי שאף אחד רואה, ועם כל הטבוע בחוקי הטבע, הרי אף אחד לא יושב וצופה בכל מולקולה ומולקולה ביקום, לראות אם היא לא זזה באופן קצת חריג, כן? והקדוש ברוך הוא יכול בקלות להזיז דברים, תזוזות קטנות, בו אני מתרופף שם, איזה רעיון שלא למישהו בראש, משק כנפיו של פרפר באפריקה, ויכול ככה לכוון כל מה שהוא רוצה, בלי שירגישו שיש חריגה מחוקי הטבע, כן? ניסים קטנים כאלה, שיכולים לקרות, אף אחד לא יכול לשלול אותם, כן? אבל מה? כיוון שהרב מיכי בא כאמור בגישה שעצם הרעיון של השגחה הוא מופרך והזוי, אז מבחינתו כל דבר שיש לו הסבר טבעי ולו דחוק ולו הסתברותי קטן הוא לא מוכן לקבל. כן? מבחינתו שום דבר הוא לא יהיה הוכחה להשגחה עד שלא יראה יד שקופה ענקית שיוצאת מהשמיים ומזיזה את הדברים לכאן ולכאן. אבל כמו שהזכרתי, לא כך פועלת ההשגחה. אנחנו רואים בתנ"ך שיוסף אומר כאמור לאחיו, לא אתם חרתם אותי, לא אתם שחתם אותי כי האלוקים. סליחה, זה לא אחים שלחו אותך, אחים שלחו אותך. כשאנחנו אומרים עוד מעט בפורים על הניסים, כן? על הניסים שעשית עליו אותנו. איזה ניסים? תקראו את סיפור המגילה, אין שם שום נס, הכל אירועים טבעיים לגמרי, כל דבר בחנוכה. היה ניצחון על היוונים, בסדר, נכון שמעטים מול רבים, אבל יש איזה גם הסבר טבעי, הפתיעו אותם, עשו מלחמת גרילה, סיבות פוליטיות, לכל דבר יש הסבר טבעי. כל הרעיון בעצם של פורים, אנחנו כבר מתקרבים לזה, זה בדיוק העניין הזה. התקופה, המעבר מהנהגה של ניסים גלויים להנהגה של הסתר פנים, של ניסים שקורים מאחורי הקלעים לכאורה בסיבות טבעיות, כאשר החוכמה היא לראות גם בזה את יד ההשגחה. אבל אצל רב מיכי אין הסתר פנים, אם אני לא רואה, אז זה לא הסתר, זה לא קיים, זה הסתלק, עזב השם את הארץ, כן? וזה לא הוגן, זה לא הוגן לקחת את ההשגחה ולהפוך אותה לאיש קש, להגיד אם אני אראה יד שקופה ענקית אני מקבל, כל דבר אחר אני לא מקבל, כן? לא על זה אנחנו מדברים, כשאנחנו אומרים השגחה, הרעיון של סיבתיות כפולה, שיש לדברים סיבות טבעיות, אבל גם סיבות רוחניות שהשגחה מזיזה את הדברים, זה הרעיון של ההשגחה. כן, עוד דוגמה מהגמרא, מסופר שם על החכם לוי שנהיה צולע. למה הוא נהיה צולע? אז רבי יוחנן אומר, מכיוון שהוא הטיח דברים כלפי מעלה, כן, הוא השאיר את הקדוש ברוך הוא, עלית על המרום ואינך משגיח על פניך, באופן שקצת מזכיר פה את הנושא, ולכן בדור רעיון שהוא נהיה צולע. אז שואלת הגמרא, רגע, בגלל זה הוא נהיה צולע? הרי הוא נהיה צולע כי הוא ניסה להדגים לפני רבי קידה של כהן גדול והיקם את השריר או משהו, לכן הוא נהיה צולע. אומרת הגמרא, זה וזה גרם לו. נכון, הייתה סיבה טבעית שהוא נהיה צולע, אבל גם סיבה רוחנית, הרי לא היה מחויב להיות שזה יקרה. אז השם סיבב את הדברים, מזיז את השריר ככה קצת סיבה שהסיבה הרוחנית גרמה על כך שהסיבה הטבעית אכן תחות. זה הרעיון של השגחה. כך שלבוא ולומר כל דבר שיש לו סיבות טבעיות זה לא השגחה, הרעיון הזה נובע רק מהשלילה האפריורית שלפי ההתערבות אלוקית היא מופרכת. אם אני לא מניח את זה, אם אני מניח שהתערבות אלוקית היא סבירה, אין לי שום בעיה להגיד שכן, הקדוש ברוך הוא מזיז את הדברים ככה מאחורי הקלעים, בצורות קלות שלא מתירות את חוקי הטבע, עדיין חוקי הטבע חיים בתור מסגרת צבאית, אני רק מזיז כמו שהאדם יכול להושיט את היד ולהזיז קצת את התפוח שנופל מהעץ, אז אולי שהקדוש ברוך הוא גם יכול להזיז אותו קצת בלי שאנחנו נראה איזה משהו ניכר, כן? עכשיו, מה אנחנו בכל זאת רואים? כן? האם אנחנו מסתכלים על המציאות, נעזור עכשיו את כל הדיון הקודם, כן? האם אנחנו באמת יכולים לעשות איזה מבחן או איזה ניסוי, לראות איזה משהו שכן נראה שיש התערבות אלוקית בעולם? אז באמת, אם אנחנו מסתכל בצורה כזאת, אנחנו נראה שככל שאנחנו עולים מהפרט אל הכלל, כך אנחנו רואים באופן מובהק וברור יותר ויותר השגחה. ברמת הפרט, כל אדם יכול הרבה פעמים בחיים שלו לראות אירועים שממש הוא מרגיש ככה מין כמו צירופי מקרים כאלה, דברים שמסתדרים לו, או כל מיני דברים שבאדם שיש לו קצת כאמור אינטליגנציה רוחנית, רואה בהם את יעד ההשגחה, אבל זה באמת עניין אישי, כן? יכול להיות שאחד ירגיש ככה, אחד ירגיש שלו. אם אנחנו עולים קצת יותר, הרב ניחי אומר, בואו נעשה ניסוי, ניקח שתי קבוצות של חולים, על אחת יתפללו, על אחת לא יתפללו, ונראה האם התפילה עוזרת, האם אלה שהתפללו עליהם מבריאים יותר מאשר אלה שלו. אלא מה? עשו ניסוי כזה, לא רק ניסוי אחד, אלא רבים, ובלא מעט מהניסויים הללו כן מצאו באמת סמנים מובהקים שאלה שהתפללו עליהם מבריאו יותר. עכשיו אומר הרב ניחי, היו בעיות במתודות של הניסויים האלה. זה נכון שהיו בעיות, אבל הבעיות האלה זה בדיוק בעיות הפוכות. מה הכוונה? הבעיות זה שתפילה מהסוג שבניסוי תפילה מאוד חלשה. למה? כי לוקחים בן אדם שלא מכיר את מי שהוא מתפלל עליו, גם החולה לא מכיר את הוא שמתפלל, כדי שלא היה איזה הטעיה, ואומרים לו תתפלל עליו בלי שאתה מכיר אותו, בלי שאתה יודע עליו, רק תפילה כזה כסקסוף הזרזיר. ועוד יש בעיה, כן, מי אמר שהחולה עצמו לא מתפלל לעצמו, מי אמר שהקרובים שלו לא מתפללים לעצמו, יש פה בעיות כאלה שהן גורמות לכך שגם אם לא היינו רואים שום השפעה, היינו רואים סדר, לא ראינו השפעה כי זה לא תפילה אמיתית, זה חיקוי של תפילה. אבל אם אחרי כל המגבלות הללו שאתה כאילו מחליש פה את התפילה, עדיין זה הרבה מאוד ניסויים, אתה כן רואה השפעות, אז קל וחומר שזה כן מוכיח את העוצמה של התפילה, ודאי במקרים שבהם לא נבדקו הדברים ולא עמד את הקדוש ברוך הוא במבחן וכן הלאה, אז אתה יכול להגיד, למצוא לזה כל מיני תירוצים כאלה ואחרים, או להגיד שלא רואים, רואים, יש עובדה שיש מספיק ניסויים כאלה שרואים בהם שינוי. בואו נעלה רמה אחת יותר גבוהה, לא ניסוי על איזה קבוצה קטנה של אנשים, אלא סטטיסטיקה. האם אנשים דתיים, מאמינים, סטטיסטית, יש להם יתרון בבריאות או בהחלמה או באורח חיים על פני אנשים לא דתיים, כן? אם יש השגחה והשגחה גומלת לאלה שצדיקים, אז אולי הם צדיקים לא תבדל את זה. התשובה היא שבניגוד לניסויים שיש כאלה שהצליחו ואלה שלא, פה אין ספק. הרבה מאוד מחקרים גם בארץ וגם בעולם מראים הבדלים חד משמעותיים בעשרות אחוזים בין הנתונים של קבוצות דתיות לקבוצות לא דתיות. אני אביא רק בקצרה כמה דוגמאות לזה. מחקר שנעשה פה בארץ על קיבוצים, נבדקו בו לאורך 16 שנה, נבדקו נתוני התחלואה והתמודה ב-22 קיבוצים, חציים דתיים, חציים חילונים. בשיעור התמותה ממחלות לב בקיבוצים החילונים היה גבוה ב-93% בהשוואה לקיבוצים הדתיים. שיעור התמותה בקרב חולים שסבלו מגידולים היה גבוה ב-67%, כן? לא תגידו איזה משהו זניח, כן? עוד מחקר אחר ב-2005, דתיים מאריכים ימים יותר מאשר חילונים, הסיכוי למות בטרם עת ביישובים דתיים נמוך יותר ב-30%, וכן הלאה, וכן בין הולכים לבית כנסת לבין אלה שלא הולכים, אחוז התמותה היה גדול ב-75% אצל אלה שלא הולכים אשר את אלה של כן הולכים, וכן הלאה, סטטיסטית, יש הבדלים בין דתיים וחילונים, נקודה, והרבה מאוד מדדים, בריאות הנפש, בריאות הגוף וכן הלאה. עכשיו יבוא הרב ניחי ויגיד, יש לזה הסברים טבעיים, זה בגלל הקהילה, בגלל לא יודע מה, אחלה וכן הלאה. בסדר, יכול להיות שזה גם מספרים טבעיים, אבל מה אתה מצפה כבר לראות? אם אנחנו מסכימים שזה לא מופרך אפריורי שאלוקים מתערב גם בצורות שנראות טבעיות, אז מה הבעיה? שיהיו לזה מספרים טבעיים, נכון? אבל ככה הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים. שוב, רק אם אתה שולל בראש את הידיעה הזאת כמופרכת, אתה לא תקבל את זה. ואם אנחנו עולים עוד יותר מזה, כבר לא קבוצות, אלא על עם ישראל כולו, אני לא יכול להבין מה, איזה השפחה, איזה רעה יותר צריך מאשר כל הסיפור סביב הקמת מדינת ישראל, כל האירועים של הקמת המדינה, קיבוץ הגלויות, הניצחונות במלחמות, פעם אחרי פעם, גם מעטים מול רבים, קליטה של הגל מכל רחבי העולם, ההפרחה של השמרה, וכל זה באופן שגם תואם במידה רבה מאוד לנבואות שהתורה עצמה אמרה לפני אלפי שנים, כן? מה צריך לקרוא יותר מזה? מה זה פחות מאשר אותו ילד שבוחר על כתפיו של אביו ושואל איפה אבא, כן? מה אני צריך להאמין? שאלוקים הבטיח לפני אלפי שנים שהוא יקבץ את נדחי ישראל ויחזיר אותנו לארצנו וכן הלאה, אז באמת הוא עשה את זה כי זה מה שקורה, או שאני צריך להאמין? לא, הקדוש ברוך הוא הבטיח את זה, אבל מתי שהוא התחרט, עזב את הארץ, אבל במקרה ולמזלו הרב, איכשהו דברים קרו בגלל שעם ישראל שמר אמונים לארצו, ואז התגלגלו הדברים שבמקרה הנבואות התגשמו בלי שהקדוש ברוך הוא יתערב. למה אני צריך לחשוב דבר מוזר כזה, כן? בספר שלו על האבולוציה, אלוהים משחק בקוביות, הרב מיכי מבדיל, חמש דקות, מבדיל בין סבירות להסתברות. אומר שמה, נכון שמבחינה הסתברותית, יש נניח סיכוי של 1 למיליון שהאבולוציה תקרה. אז אומר זו, אם 1 למיליון זה מספיק, אז סיכוי של 1 למיליון יכול לקרות פעם. אומר הרב מיכי, כן, אבל מה יותר סביר? שיתומש תיקוי של אחד למיליון במקרה, או שיד מכוונת עשתה את זה? אם יש לי אפשרות אפריורית סבירה שיד מכוונת עשתה את זה, זה אפשרות שאני אבחר. אותו דבר גם פה, נכון להיות שיש איזו הסתברות של אחד למיליון, או להגענו שבאמת על ישראל, בכל העמים, הוא זה שישרוד בגלות ואחזור לעשו, ואחזיר את השומע מה שעם אף אחר לא עשה קודם. כל העמים גם שתפו איתו פעולה, כן, כל העמי ערב יפסילו בכוונה כדי שתתגשם הנבואה ולא ישבו את הארץ, כדי שיהיה לו מקום לחזור. יש סיכוי של אחד למיליון שזה יקרה הסתברות, בסדר. אבל מה יותר סביר? שזה קרה במקרה, או שזה קרה מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא עזב את הארץ, ואכן הגשים את נבואתו, כן? ואפשר להביא דוגמאות במלחמת המפרץ, שנפלו שגיעים את הטילים, ובמקום מאות הרוגים, היו הרוגים בודדים, וכן הלאה, אבל לא, הרב מיכי אומר שאם נחשון וקסמן מת והטילות לא עוזרות, סימן שהטילות לא עוזרות, נקודה. אני באמת לא יכול להבין את הסבירות שמאחורי הגישה הזאת. בקיצור, אני אסכם את הדברים. ראינו שהגישה של הרב מיכי נובעת בעיקר מההנחה הפריורית שלו, שעצם המושג של תרבות אלוקית הוא מופרך ועזוי ולא מתקבל על הדעת. ראינו שהטענה הזאת הפריורית היא לא נכונה, גם מהתנ"ך, גם מחכמי ישראל, גם מהיהדות הרוחות, עצם הרעיון של תרבות אלוקית הוא הגיוני וסביר ומתקבל על הדעת. ממילא אין לי שום סיבה להציב את זה רק גבוה כזה, שרק אם אני אראה יד שקופה מן השמיים, אני אאמין שיש התרבות אלוקית. אני בהחלט יכול לקבל את זה, את הנתונים שראינו, בין אם זה מה שאני מרגיש באופן אישי, בין אם זה בניסויים של התפילה, בין אם זה סטטיסטיקה, וכל שכן שמדובר על עם ישראל, הקמת המדינה וכל זה, אלה ראיות מוצלחות מאוד לכך שהשם לא עזב את הארץ, השם ממשיך לנהל את העניינים, ואין סיבה להתעקש דווקא על איזה משהו על טבעי באופן מובהק כדי לקבל את זה. חובת ההוכחה מוטלת על הרב מיכי אם הוא רוצה לטעון שהשם עזב את הארץ, אלא אם כן הוא יחזור ויטען שאף פעם השם לא היה בארץ, אבל אז זה כבר באמת חורג מהגבולות שאני חושב שהוא רוצה לחרוג מהם. ואני רק אומר שהגישה הזאת של הפתאום ספקנות קיצונית כזאת, לא רק שהיא בעייתית בהקשר הזה, אלא שגם נוטה מטבעה ללכת ולהתרחב הלאה. אם אני לא מקבל שום דבר שלא מוכח אמפירית ומדעית, אז גם עצם האמונה שלי במעמד הר סיני, בקיומו של אלוקים, במקורבות להלכה, גם הם ילכו ויתפוררו עם הזמן. ולכן לא רק שהגישה הזאת, כמו שאמרתי, אין לה שום ביסוס מעבר לזה תחושה אישית, היא גם מסוכנת ומזיקה, ומן הראוי באמת לצאת נגד הגישה הזאת ולהשתדל להראות למה אין סיבה לקבל אותה. עד כאן.
טוב, תודה. הפוסטור לתת לי לראות לרב יהודה. אני אקצר פה, יש בסוף רק כמה דקות. אני לא מניח שאני אצליח ממש להתייחס לדברים שעלו כאן. אני אנסה קצת וגם אולי מספיק כמה שאלות מהקהל. אני מפנה את הציבור שוב למקורות שהפניתי קודם. נדמה לי ששם הדברים מוזרים.